פרק ת' סעיף ו'. כן, הנושא שאנחנו עוסקים זה הרצון והתשובה, נאמר, רצונו של האדם, רצונו של הבורא, בכל בהקשר לעניין של התשובה. נקרא את החלק הראשון ונראה, נעשה להבין. החץ סותם את ההערה של החוכמה העליונה, ודרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה, המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה, שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. ואני רוצה לנסות להבין דברים מאוד עמוקים, מאוד גבוהים, אבל בכל זאת ננסה להבין את הדבר הזה באופן יותר פשוט. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא, לא יודע, מישהו שמע פעם על הקדוש ברוך הוא? איפה שמעתם על הקדוש ברוך הוא? מכון מאיר. מה אתה אומר? מה אתה יודע עליו? למה אני אומר? אנחנו עוסקים כאן באמת בהתייחסות אל הבורא. אבל הכלל הנקוט בידינו, כדאי לחזור ולשנן אותו השכם והרי בכל החיים. כשאנחנו מתייחסים אל האלוקים, מתייחסים אל הבורא, ההתייחסות שלנו צריכה להיות בדרך נכונה. אם לא, אנחנו מתבלבלים לגמרי. מהי ההתייחסות הנכונה אל הבורא? על זה מסביר לנו בעל נפש החיים. כשאתה מתייחס אל הבורא, תתייחס מבחינת הנסתר והגלוי. או בלשון של חכמים, סאטים וגליה. סאטים זה נסתר, לא גלוי, וגליה זה הצד של הגילוי, העניין של הגילוי. מה הסאטים ומה הגליה? ואני רוצה להסביר את הדבר הזה. רק נראה את זה בתוך הכתובים כאן בעניין. כשאנחנו מדברים על דבר שבלתי נתפס אצל הבורא, הכוונה היא למהות, לעצם הבורא. זה בלתי נתפס, כמו שנאמר אצל חז"ל, לית מחשבה התפיסה בכלל. אפילו מחשבה, אנחנו לא יכולים לתפוס את העצם של הבורא, את המהות של הבורא. זה בלתי נתפס. בכל זאת, אנחנו מזכירים את אלוקים כמה פעמים ביום. כמה פעמים ביום מזכירים את אלוקים? מינימום, כמה? 100 פעמים, 100 ברכות, מינימום. אבל יותר מזה לפעמים. אתה קורא תהילים, אתה מזכיר את שם השם כל הזמן. אז איך אתה יכול להוציא מהפה דברים בלתי נתפסים? איך אפשר להבין את הדבר הזה? זה הגליה, הצד של הגילוי. מה כן מתגלה בבורא? מה שמתגלה בעולמנו מהבורא זה לא המהות האלוקית, אלא הרצון האלוקי. יש הבדל בין המהות ובין הרצון. הרצון של הבורא מתגלה בכל. דיינו בבריאה, הבריאה זה יצירה אלוקית, זה גילוי הרצון של הטבע, ההיסטוריה, בחלקיקים היותר קטנים, כמו בחלקים היותר גדולים שאנחנו מרגישים, אם זה באטומים או בחיידקים או במיקרו מה שנקרא, או במקרו, בשמש, בלבנה, בירח, בקוסמוס, בכל הדברים האלה. הרצון של הבורא מתגלה קודם כל בבריאה, באופן פשוט. הבריאה זה גילוי רצון הבורא. אתה כאדם, האדם האנושי נאמר, הוא חוקר את הבריאה. הוא מנסה לגלות בתוך הבריאה את הרצון של הבורא. במדע קוראים לזה חוקי טבע. אז האדם במשך ההיסטוריה פתאום גילה שיש חוקיות בתוך הבריאה. לא פתאום, זה תהליך שהולך ומתמשך, כולל בימים האלה. אנחנו כל הזמן מנסים לגלות את הרצון של הבורא בתוך הבריאה הזה מבחינה פיזיקלית, מבחינת הטבע, מבחינת החוק נתן ולא יעבור, אנחנו אומרים, כן. אבל לא רק בטבע מתגלה הרצון של הבורא, אלא הרצון של הבורא מתגלה באדם, במין האנושי, בשכל האנושי. מתגלה הרצון של הבורא. ויותר מזה, ישנו עם מיוחד, קוראים לו העם היהודי, שהאלוקים משום מה בחר בו, אני לא יודע למה, תשאלו אותו, הוא בחר בנו, שהוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, שהוא בחר בעם הזה להיות הפרוג'קטור, האור, מגלה נאמר של רצון הבורא בעולם, אור השם בעולם. אז יש כאן מדרגות מדרגות בגילוי, נאמר, הריכוזיות של גילוי, הרצון של הבורא, המקום המרכזי זה העם היהודי, ובתוך העם היהודי יש מדרגות מדרגות. יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים, יש נביאים, יש אנשים שהם קרובים יותר לבורא, ויש כאלה שהם פחות קרובים לבורא. זאת אומרת, אור השם, או רצון השם, הוא מתגלה בבריאה, בעולם, בהיסטוריה, בדורות, הוא מתגלה בצורה של, כמו שאמרנו, מבחינת רצון. כשאנחנו מתבוננים בבריאה, המצב האידיאלי שאנחנו צריכים להגיע אליו, זה לראות את כל הפרטים שאנחנו רואים בחיינו ובעולמנו, אבל להבין שיש מקור לכל הפרטים האלה. נכון שהוא בלתי נתפס, הוא באינסוף, אבל הפרטים האלה זה לא סתם גיבוב של פרטים, אלא זה פרטים שיש להם מגמה, יש להם כיוון, יש להם ראשית, יש להם אחרית. הכל מגמתי, הכל מחשבתי, הכל רצוני, ולא תוהו ובוהו, בלגן, אלמא דפירודה וכו'. זה מובן הדבר. אז על זה מדבר כאן הרב, שאדם עושה תשובה באמת, מתגלה לו ההרמוניה, התוכן, ההתאמה לעיני נשמתו. הוא רואה את העולם בצורה אחדותית, הוא לא רואה את העולם בצורה מפוזרת, חסרת קשר, חסרת משמעות או משהו כזה. זה מובן הרעיון הזה. בוא נראה את זה בתוך הכתובים. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה. חטא באופן פשוט זה חיסרון. אנחנו נבראנו, האדם באשר הוא האדם נברא בשביל לראות את אור השם בעולם. זה לכתחילה. אנחנו לא נבראנו בשביל שיהיה לנו רע. אנחנו לא נבראנו עיוורים מבחינה הזאת שראייה רוחנית הכוונה. לכן גם התורה כשמספרת על בריאת האדם, מספרת על בריאת האדם בגן עדן, היא לא מתחילה לספר לנו על הבריאה של האדם המקולקל, אלא אנחנו מספרת לנו על הבריאה של האדם המתוקן. אבל בא אחר כך החטא לא בא לכתחילה, הוא בא אחר כך. אחרי שנבראנו, שם אותנו בגן עדן. גן עדן זה ביטוי למקום שלם, מקום שאתה רואה את הבריאה כולה כדבר נפלא, אתה רואה את הטוב, אתה רואה את אור השם בכל דבר. ופתאום מסיבה זאת או אחרת שצריכים ללמוד אותה, קיבלנו צו גירוש, גרישו אותנו מגן עדן, ואנחנו התדרדרנו, כל המין האנושי, ואנחנו גם, ופתאום לא טוב לנו. אור השם נסתה מעינינו, אנחנו חיים באסתר פנים, ונדמה לנו שזאת היא המציאות, שהמציאות החשוכה הזאת, המבולבלת הזאת, המפוזרת הזאת, הקשה הזאת, זה החיים באמת. אבל באמת זה לא החיים באמת. מי שיצר את המציאות המבולבלת הזאת, זה אתה בעצמך. אם הלב שלך מבולבל, אם הראש שלך מטומטם, סליחה שאני אומר, אתה רואה עולם מבולבן ומטומטם. אתה יוצר מסך, מחיצה. אתה גורם לעצמך שאותו אור נפלא, שהוא קיים כל הזמן, בדקתי את זה, הוא לא מתגלה לנגד עיניך. כי אתה, בבחירה החופשית שלך, או מסיבות אחרות, זה לא משנה, גרמת לעצמך לחיות בחושך. במצוקה כזאת או אחרת. זה מובן. זה מה שאומר, החטא סותם את הערה. חטא. לא שאין הערה. אני תכף אתן לך לדבר. רק, למה המשל דומה שתבינו? לשמש. השמש מהירה כל הזמן. כל הזמן היא מהירה. זה שאתה בחושך, זה לא בגלל שהשמש לא מהירה, אלא בגלל שאתה נמצא בצד הלא נכון של כדור הארץ. או אתה נמצא בחדר אפל. סגרת את התריסים, אבל השמש ממשיכה להאיר כל הזמן. זה משל כמובן. נמשל זה לאור השם. השם המאיר לארץ, מאיר, מאיר, כל הזמן, נכון? איך קוראים למקום הזה? נכון, מה? לא יאיר, לא יאיר, אלא מה? מאיר, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות. המאיר לארץ, ברחמים. הוא כל הזמן מאיר לנו. זה שאתה זוכה להערה הזאת, או לא זוכה להערה הזאת, במי זה תלוי? ומי זה תלוי, נו?
בך.
בך, יפה. חייך בידיך. החיים שלך בידיך, אל תתלה את זה באף אחד אחר. אתה יכול להסיר את המסך, אתה יכול להגדיל את המסך. בבקשה, מה רצית לשאול? הרב
דיבר לפני כן על מסתר לעומת גלוי, והרצון לעומת המהות, שאת הרצון אנחנו מצליחים לראות, ואת המהות לא. זאת אומרת, הרצון זה הגלוי והמסתר זה המהות.
המהות בלתי נתפסת, זה דבר אינסופי. זה כמו שאני אשאל אותך שאלה, מה יש מעבר לקוסמוס? מה אתה תגיד לי? מה תגיד לי? מעבר לכוכבים, מה תגיד לי? תגיד, תגיד את המילה לא יודע, נו?
לא יודע.
תגיד.
לא יודע.
ברצינות, אתה לא יודע? אני גם אומר לך, גם אני לא יודע. רק פשוט אני רוצה להפגיש אותנו במושג שלא יודע. מה יש מעבר למספרים? התחלת לספור מאחד, אתה ממשיך הלאה. מתי זה ייגמר? תגיד.
אין סוף,
לא ייגמר. לא ייגמר, תגיד לא יודע. תגיד לא יודע. לא בושה להגיד
לא יודע.
כי ההשגה של האדם באמת היא מסומסמת ומוגבלת, ואין דברים שאתה לא יודע. אנחנו לא יודעים. זה מידת הענווה. זה משה רבינו, שהוא היה גדול מכל אדם, אבל גם ענב מכל אדם. שלמרות שהוא ידע כל כך הרבה דברים, מה הוא היה אומר? מול השפע האלוקי אני לא יודע שום דבר. אין לי תפיס, זה מובן הבלתי נתפס. מה כן משה רבינו ידע, או מה כן אנחנו יכולים לדעת? זה הגילוי של הרצון גם במדרגה הנמוכה ביותר. אני יודע שהאלוקים דורש ממני לכבד את ההורים שלי. איך אני יודע את זה? כתוב, כבד את אביך ואת אמך. זה רצון אלוקים. וכל הרצון הזה מתבטא בזה שאני מדבר יפה להורים שלי, זיכרונם לברכה. אז הנה, הניצוץ של הרצון האלוקי מתגלה בזה שאתה מכבד את ההורים שלך. גילית את הרצון האלוקי. אתה עושה עכשיו את הרצון של הבורא שאומר כבד את אביך ואת אמך, ודרכך מתגלה הרצון הזה על ידי שאתה מכבד את ההורים באמת. זה מובן הרעיון. זאת אומרת, גם כשאתה מגלה את הרצון של אלוקים בסתם, במוסר או בהתנהגות כזאת או בקיום מצווה כזאת או לימוד תורה, תמיד אתה יודע, אתה אוכל בקצה הענף, לא בכל האמת ולא בכל הרצון. אנחנו מבחינת עץ חיים מחזיקים בה, וכשאתה לא יכול להקיף את כל העץ אף פעם, אתה יכול להחזיק בענפים של העצים, בעלים של העצים. זה מובן הדבר. זה כן, אתה לומד תורה, אנחנו לומדים עכשיו תורה, כתוב שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם, עשרה בוודאי וכו'. מה זה שכינה? באופן פשוט זה רצון השם. רצון השם מתגלה על ידי העיסוק בתורה. אתה לומד תורה, מה זה ללמוד תורה? ללמוד תורה פירושו של דבר, אני רוצה לדעת האמת. מהי האמת? בסוגיה הזאת או סוגיה אחרת. ועל ידי זה שאתה לומד, אתה מגלה את האמת, אבל לא את כל האמת. אתה מגלה מה? איזשהו ענף קטן מהאמת האינסופית הזאת שנקראת הרצון של אלוקים. זה מובן הדבר. אנחנו אחוזים בבירור של האמיתיות האלה. אדרבה, אם אתה גאוותן ואתה אומר, יש לי מונופול על האמת, אני יודע את כל האמת, כל האמת בכיס שלי, כל הדברים האלה, אתה בבעיה. כי אתה בעלמא דשיקרא, זה לא נכון. אתה חושב שאתה באמת, אתה בהזיות, אבל אתה לא במציאות לאמיתה. זה מובן הדבר. ובוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, החטא זה מלשון להחטיא למטרה. החיסרון שלנו גורם לנו יש מסך בינינו ובין אור השם שמאיר כל הזמן. החץ סותם את ההערה של החוכמה העליונה, שדרך החוכמה העליונה זה השפע האלוקי, הרצון האלוקי, הוא מסתיר מעינינו, מעיני נשמתנו את הדברים האלה, שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה. הרמוניה זה התאמה, כן? זה הכל, הכל מסודר, הכל מאורגן. מצד יחס ההרמוניה, מעמה תמימה מלשון שלמות של הנשמה, הנשמה שלנו היא באמת מכירה את הכללות, דהיינו את המגמה הפנימית, למרות שהעולם החיצוני הוא לא נראה כדבר כללי, הוא נראה כגיבוב של פרטים, אבל באמת העולם הוא, יש בו מגמה כללית. למה המשל דומה שתבינו? לאדם. כשאתה רואה בן אדם, אתה יכול להסתכל על בן אדם, להסתכל על הפרטים שלו. איזה כיפה, איזה כיפה יש לך? תראה לי את הכיפה. יפה מאוד, תראו איזה כיפה יפה. אתה מסתכל על הכיפה, מסתכל על לבוש, מסתכל על האף שלו, מסתכל על כל מיני פרטים שבו. אבל זה לא האדם, זה ההופעה החיצונית של האדם. האדם באמת זה הנשמה שלו. האדם באמת זה הצד הבלתי נראה בעין בשר. אבל אם אתה רואה את הזוכה, לא כל אדם זוכה לזה, לעין חודרת יותר, עין פנימית יותר, פתאום אתה רואה לפניך שהאדם הזה עם כל הקליפה שלו וכל ההפרה החיצונית שלו וכל זה, זה לא הוא באמת. מה שהוא באמת זה הנשמה שלו, הטוב שבו, האור שבו, זה האדם. והטוב הזה נמצא באצבעות, נמצא בראש, נמצא בבגדים, נמצא בכל דבר, בכל הפרטים האלה. למשל, הנמשל לגבי העולם, העולם כולו מתגלה לפרטיו. נאמר, מה מזג אוויר היום? מי יודע? חם, כאן. אנחנו חיים בעולם משתנה. מזג אוויר משתנה, נכון? יום ולילה. אנחנו משתנים. כל העולם כולו, כל הזמן במצב של תמורות, של חילופים, הכל כזה. יכול לשגע דבר כזה. אבל אם אתה זוכר, אתה רואה שבכל העולם המשתנה הזה, אם זה העולם של מזג האוויר, או אם זה העולם ההיסטורי, הלאומי, המדיני, הפוליטי, כל הדברים האלה, יש מגמה פנימית אחת, שם בכל זה יש רצון האלוקי. בחסידות קוראים לזה, או בפנימיות התורה, לית אתר פנוי מיני. אין מקום וזמן, לא רק מקום, פנוי, זאת אומרת, אין וקום. מיני הכוונה מרצונו של הבורא. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, כבודו זה רצונו של הבורא. הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, בכל... זה יכול להתגלות לעיני נשמתנו, וזה יכול גם לא להתגלות לעיני נשמתנו. זה נקרא הסתר פנים והארת פנים. זה מובן הדבר. החטא גורם להסתר פנים. החטא גורם לזה שאתה לא רואה את המגמה הפנימית שבעולם, את הרצון של הבורא בעולם, את כבוד השם בעולם. אתה לא רואה את זה. אתה אומר קדוש, 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 השם צועות מלוך עולה ארץ כבודו. אבל רק אתה אומר את זה, אתה לא חי את זה, אתה לא נושם את זה. אבל בנת השם גם נחיה את הדבר הזה. זה מובן הדבר. זה מה שאומר כאן הרב, שהחטא גורם לא לראות את הכללות, לא לראות את הרצון של אלוקים בכל דבר. כי אתה בעצמך, הרצון שלך הוא לא טוב. כי אתה בעצמך פגום בדעת שלך, ברצון שלך. אז במילא אתה רואה מה שיש בתוכך. זה הרעיון. כן, בבקשה.
אבל הרבה פעמים אתה עושה תשובה על השמים של החטא.
ודאי, התשובה זה פרוצדורה, זה תהליך. זה לא זבנג וגמרנו. יש ראשית התשובה, יש אמצע התשובה ויש סוף התשובה. אנחנו מבקשים בתפילה השיבנו בתשובה שלמה, זאת אומרת יש גם תשובה שלא שלמה. תחילת התשובה זה תיקון. תיקון, אני מדבר ברמה האנושית הפשוטה. אדם שהוא מתקן את עצמו, קודם כל הוא מצטער כי הוא רואה את הקלקול. הוא רואה את הקלקול בעצמו, הוא רואה את הקלקול בעולם, כל אחד לפי מדרגתו. אז יש לו צער, והוא לא רואה את השלמות, ולא רואה את האור, ולא רואה שום דבר. אבל התהליך הזה הוא תהליך שאחרי שאתה עובר את ההכרת החטא, ומצטער על זה, ומקבל על עצמך לעתיד לבוא, אם אתה זוכה, ואתה בוגר מכון מאיר, אתה זוכה לראות את אור השם פשוט. אני לא יודע אם שמעתם על ספר משלילת ישרים. מישהו שמע על הספר הזה פעם? איפה שמעת על זה? לא, הספר הזה זה ספר ניווט. בצבא לומדים ניווט. מה זה ניווטים? נותנים לך, איך אומרים, מסלול. אומרים לך, אתה מתחיל כאן ומסיים שם. נכון או לא? מישהו עשה פעם ניווטים כאן? ביום, בלילה. גם ביום וגם בלילה. מסילת ישרים זה ניווט בדרכי החיים. עכשיו, המסילה הזאת, מסילה זה דרך, דרך סלולה כמובן. המסילה הזאת יש לה ראשית, תחילת הדרך, אבל יש לה גם אחרית, יש סוף הדרך. אז מהי סוף מסילת ישרים? זה מה שהוא אומר כאן הרב. סוף מסילת ישרים, הוא קורא לזה רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? שמתגלה לאותו אדם אור השם בעולם. האדם הזה דבק באלוקים ורואה את אור השם. זה המדרגה שאליה אנחנו שואפים. אליה כל המין האנושי שואף. כל אחד מאיתנו צריך לשאוף לדברים האלה. הרב כאן מדבר, אומר, למה יש הסתר פנים? למה אנחנו לא רואים את סוף מסלול בתחילת המסלול? למה לא רואים את סוף מסלול בתחילת מסלול? למה? כי לא הלכנו במסלול. לא הלכנו במסלול, באמת לא רואים את הסוף. אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לדעת, כשאתה מקבל את המפה, מהו הנון צדיק שאליו אתה צריך להגיע. באופן כללי לפחות, שתדע שהמסילה הזאת, או העבודה שלך, או החיים שלך, המציאות שלך, יש לה גם מקום שאפשר להגיע אליו. לאן צריך להגיע? לסוף מסלול. מה זה סוף מסלול? מה סוף מסלול? שבת! שבת זה סוף מסלול. שבת, למה בשבת? מה מתגלה לעיני מי ששומר שבת כהלכתה? ישמחו במלכותך שומרי שבת, זה קורא עונג, לא יודע אם שמרתם את זה פעם. אתה שמח במלכות השם, אתה רואה את טוב השם, וקראת על השבת עונג. השבת בא לחנך אותנו, בא ללמד אותנו, בא לתת לנו תרגילים, נאמר, רבותיי, יש בשביל מה לחיות. לא בשביל הבלגנים נולדנו. נולדנו בשביל השבת, מעין עולם הבא כזה, מין הערה, מין איזה השלמה, מין שבת שלום אנחנו אומרים. זה מובן הדבר. מה שאומר כאן הרב, אומר, אם אתה לא רואה את זה, אם אתה חי בתוהו ובוהו, אתה חי בחושך, בדברים האלה, למה? בגלל החטא. אתה גורם לעצמך להסתיר מעיני נשמתך את מה שמגיע לה בעצם. מה מגיע לנשמה שלך? להיות מאושרת, להיות שמחה, להיות שלמה, זה לכתחילה. בדיעבד אנחנו חיים את מה שאנחנו חיים כרגע. זה מובן הרעיון. זה הוא מדבר כאן הרב. האם המתמימה של הנשמה, יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה, המכרת את כלליות ההוויה, דהיינו את המגמה הפנימית שנמצאת בהוויה, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, הוא מקורה העליון, דהיינו המקור לכל הדבר הזה, זה רצון הבורא, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה, שהדעה והרצון הם בו באחדות מחוטבה. דיין, מה זה דעה? אנחנו אומרים בתפילה, חננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. יש כאלה אומרים והשכל, אבל ודעת נניח. אבל איך אנחנו חותמים בברכה הזאת? ברוך אתה השם חונן, הדעת או החוכמה? למה הדעת? למה לא החוכמה? למה דווקא הדעת? למה החוכמה? הכל ביחד. אומרים דעת, המושג דעת זה משון חיבור. כתוב ידע האדם את חווה, היא התחבר אליה, ידע אל קנה את חנה, כן, זה חיבור. אבל הרמב"ן אומר עץ הדעת טוב ורע, אומר הרמב"ן, מה זה דעת? אומר זה רצון. זה שאתה לומד תורה זה דבר חשוב מאוד, זה שאתה מבין את מה שאתה לומד ודאי זה חשוב מאוד, אבל זה לא הכל. האם אתה מחובר אל מה שאתה לומד? האם אתה חי את מה שאתה לומד? או שזה דבר חיצוני לך? שאנחנו מתפללים, מבקשים מאלוקים, חוננו מתחה חוכמה בינה ודעת, חותמים, ברוך אתה השם, חונן הדעת, דהיינו, אתה חונן מהשם מתנת חינם, אתה עשית איתנו חסד, תודה רבה, שאנחנו מתחברים אל הנלמד, אל החוכמה ואל הבינה, מחוברים, חיים את הדבר הזה. וכאן אומר, הדעת שלך מתחברת לרצון הבורא, אמרנו גם דעת זה רצון, זה השלמות שלנו. השלמות שלנו, שאתה שואל את עצמך, מה אני רוצה בחיים? מישהו פעם שאל את עצמו מה הוא רוצה בחיים? פלאפל, תגיד. גלידה, תגיד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
שווארמה.
שימה?
שווארמה.
שווארמה. יש כאלה שאתה שואל, מה אתה רוצה? אני יודע, הוא רוצה, איך אמרת, כדברים כאלה. אבל זה המדרגה הנמוכה שלך. זה החלק הבהמי שבך. הוא רוצה, בסדר, לגיטימי, זה לא לגיטימי. אבל האמת היא שהאדם בשלמותו, הוא אומר, אני רוצה עשר רצונך כרצונו. מה שאלוקים רוצה, זה מה שאני רוצה. ואיך אני יודע מה אלוקים רוצה? כתוב בתורה, מה הוא רוצה מאיתנו. אמרנו, כבד את אביך, את אמך, זה מה שהוא רוצה. אז אני מכבד את ההורים שלי. זה הכל, זה השלב. ואז הכל מתחבר. זאת אומרת, הדעת והרצון של אלוקים, הדעת שלך, מה שאתה מחובר אליו, והרצון של אלוקים זה כל דרכיך דאר. בכל דבר ודבר אתה עושה את הרצון של הבורא. זאת היא המדרגה שבו אתה מסיר את המסך הזה, את המחיצה הזו, את הדבר הזה שמסתיר מעיני נשמתך את אור השם בעולם, שהוא קיים כל הזמן. זה מובן הרעיון. כל חטא מעשי קורע את האחדות האידיאלית הזו. דהיינו, כל חטא מעשי, כל חטא, דבר לא טוב שאתה עושה, אתה לא רואה את העולם בעין טובה. יש ביטוי כזה, קם על צד שמאל. מה זה קם על צד שמאל? אתה קם, כל דבר לא הולך לך. כל דבר לא מסתדר לך. אתה מאשים את כולם. מה קרה? האם באמת העולם ישתנה? מי ישתנה? קמת על צד שמאל. שמאל זה מידת הדין. צריך לקום על איזה צד? צד ימין. על הצד הימין, אתה אומר, יש בן אדם טוב. תהיה טוב, תראה טוב. אבל אם אתה רע, אם אתה בוחר לא להיות טוב, מה אתה מתפלא שהעולם שאתה חי בו הוא קרוע? וכולם נגדך, ואתה נגד כולם, ואתה כועס על כולם, וכולם כועסים עליך, וכולם אשמים, ומי לא אשם? אתה בעצמך, כאילו, או משהו כזה. הכל תלוי במי? בך. באיזה מידה תיהרת את עצמך, ניקית את עצמך, או עשית תשובה בלשון אחרת. זה מה שהוא אומר. כל חטא מעשי קורע את האחדות האידיאלית הזאת של השלמות, של אור השם, של השפע האלוקי, של כל מה שתרצו. מעמידו את המעגל החיים מחוץ לה. אתה נמצא מחוץ למעגל החיים. אתה חי, איך אומרים, רשעים בחייהם קרויים מתים. אתה כמו מת. אתה לא חי. אתה בחושך. משל התולעת, אני לא יודע, סיפרת אבא, בשנה שעברה, סיפרת משל, אתם מכירים את משל התולעת? אתם לא מכירים את משל התולעת? אם אתה פה, אתה מכיר? ספר על זה? ספר על זה עוד פעם. נניח שאתם תולעים. איך אמר דוד המלך, אנוכי תולעת, ולא איש, אני תולעת. תדמיינו לעצמכם את התולעים בתוך איזה תפוח רקוב. תדמיינו. שתעצמו את העיניים, תפתחו עכשיו את העיניים. מה אתם רואים בתוך התפוח הרקוב? ריקבון. מסתכל ימינה, רקוב. מסתכל שמאלה, רקוב. מסתכל קדימה, רקוב. מסתכל אחורה, מה? רקוב. מסתכל למעלה, מה אתה רואה? רקוב. מסתכל למטה, מה אתה רואה? רקוב, הכל רקוב. זה נקרא מראה שחורה. יש אנשים שיש להם מראה שחורה, הכל רע. יצר לב, מחשבות לב האדם, רק רע כל היום. רע, 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 רע. אני נוהג לומר רע, זה אדם שנוסע על אופני רלי. אתם מכירים אופני רלי? נוסע על אופני רלי. אופניים הכי טובות בעולם. רלי, 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 רלי. רלי, רלי. כל היום רלי, רלי. רלי. יום אחד התולעת הזאת, לכל אחד מאיתנו, הוא אוכל את הריקבון הזה, והוא חי בריקבון הזה. יום אחד הוא מגיע, פתאום הוא מגיע לקליפה של התפוח. והוא פורץ את, את, ה, את הקליפה, מסתכל, התולעת מסתכל, יש גם עולם לא רקוב? מה, יש שמיים כחולים? זה... פתאום מגלה עולם לגמרי אחר. זה משל. הנמשל זה כשמגיעים למכון מהיר. פתאום אדם, אני לא אומר ביום הראשון, אבל אחרי כמה זמן, פתאום הוא מסתכל, רגע, רגע, העולם, חשבתי שכל העולם הוא רע. יש גם עולם טוב. הדבר נראה גם אחרת. אבל מסתבר שקודם היית באמת במציאות של עיניים עצומות או מסכים כאלה שלא נתנו לך לראות את, את השמיים הכחולים, את התחלת, את התכלית, נאמר התחלת זה גם עניין של תכלית. היית הכל רקוב. זה מובן, זה נקרא הסתר פנים וזה נקרא הארת פנים. ואדם יוצא מהסתר פנים להארת פנים אם הוא זוכה. לא כל אדם זוכה לצערנו. ואם יש אנשים שכל החיים שלהם הם בתוך הריקבון הזה, בתוך הרעלי הזה. הם לא רואים אור בחייהם, מה שנקרא. לא רואים טוב בחייהם. כן. אז זה מה שהרב אומר כאן. מעמידו את מעגל החיים מחוץ לאותו אדם שהוא חוטא. הוא מחוץ לחיים, הוא לא בארץ החיים. הוא נמצא בעולם מאוד מאוד קשה.
החטא מעמיד?
מה?
החטא מעמיד את האדם בתוך
הריקבון. החטא סותם לך את העיניים. האור נמצא, אבל העיניים עצומות. עיני הנשמה, הכוונה. ואין ההופעה המפקה כמעיין זך הולכת שוב להשפיע לאותו הרצון המחולל על ידי החטא. עד אשר ישוב וניחם באור התשובה, לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה, ישיב את ההרמוניה לאיתנה. ישיב את האור לאיתנו. האדם פתאום יהיה מואר, פתאום יראה את הדברים לגמרי אחרת. השיבה לי ססון אישך ורוח נדיבה תשמחם. כן, מישהו רצה לשאול שאלה? כן.
אני חייב בביטוי של כל חלק מעשי. כן. רק יש יותר שלא מעשי, זה מחשבה.
כן, אני לא יודע אם צריך לדייק כאן בדבר הזה. האדם יש לו ארבעה דברים לומר. יש לו רצון, יש לו מחשבה, יש לו דיבור, ויש לו מעשה. ובעל נפש החיים מסביר את זה בפנימיות התורה כנגד נרן. נרן זה נפש, רוח, נשמה, ומעל הנשמה. הנפש זה כנגד המעשה. הרוח זה כנגד הדיבור. הנשמה זה כנגד המחשבה. אבל מעל כל זה יש הרצון. ויש יחסי גומלין בסולם הזה של חיינו. המקום היותר נמוך שבו באמת הדבר יותר ניכר משפיע יותר על המערכת הזאת זה המעשה, דווקא בנפש. נפש כי תחטא כתוב, דווקא בצד המעשה. אבל בעולמות יותר מחשבתיים, רצוניים וכולי, לא שהפגם לא ניכר, אבל שם הפגם הוא ניכר פחות ממר מאשר בעניין של המעשה. לכן המעשה הוא משאיר את הרושם היותר. אדם יכול לחשוב על דבר לא טוב, ודאי זה מאפיל על נשמתו, אבל כשהוא מוציא את זה מן הכוח אל הפועל, את המחשבה הלא טובה הזאת, אז זה יש אז את הקראת, את הניתוק, את ההפעלה, את... ככה אנחנו נפעלים, למרות שאנחנו צריכים להיות בסדר בכל המערכת הזאת. אבל הדבר שמשאיר יותר רושם זה דווקא הצד המעשי. חשב אדם לעשות עבירה ולא עשה, מה, זה מדבר על יהודי, אז לא נחשבים לו, לא נחשב לו הדבר. אבל חשב לעשות מצווה ולא עשה, נאנס ולא עשה, מלא עליו הכתוב כאילו עשה. אבל עבירה זה לא ככה. רואים שהעבירה המעשית היא הקובעת. זה כמו בבית משפט היום, לא דנים אותך על המחשבות שלך, דנים אותך על מה? על המעשים, ככה גם בדין של מעלה בדבר הזה. עוד שאלות, בבקשה. אין. טוב, נראה לסעיף הבא, בבקשה. את מה? אמרנו ככה, השם מאיר לנו כל הזמן, עושה לנו כל הזמן טוב. אבל מה, רק אני אתן לכם אולי משל ודוגמה בעניין. כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. אז אומרים חכמים, מה זה המילה לזכות? אומרים, המילה לזכות מלשון זך. זך, טהור, נקי. מה הכוונה? הכוונה היא שהשם באמת מאיר כל הזמן, אבל על מנת שאנחנו נזכה שהאור הזה יחדור אלינו, יאיר את נשמתנו, אנחנו צריכים להיות נקיים, כמו זכוכית, שאם אתה מלכלך אותה, אז אתה גורם לכך שהאור לא חודר דרכה. התורה והמצוות הן גורמות לכך שאנחנו נהיה יותר נקיים, יותר טהורים, ומלא אור השם חודר אלינו יותר. אבל ההפך זה החטא. החטא זוהמה, הוא מלכלך אותנו יותר, הוא גורם לכך שאור השם לא חודר אלינו. זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה אלינו, שאנחנו, כשאנחנו לא בסדר, אתה מרגיש שאתה לא בסדר. כי אם אתה לא היית בסדר ואתה לא מרגיש שאתה בסדר, לא בסדר, אז יש חיסרון גדול בך. זה כמו האדם שהוא חולה, הוא לא מכיר במחלתו, אז הוא במילא לא יתקן את עצמו. כן? המסך הזה שהקדוש ברוך הוא יוצר בינינו ובין רצונו ואורו, זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. אני אתן לכם כמשל שתבין. אתה רעב, טוב לך? לא טוב לך. הרגשה לא טובה. זה במבט חיצוני, אבל מבט פנימי אומר, אם אני לא הייתי רעב, הרי לא הייתי אוכל. הייתי יכול להתפגר כאן. יש פגם בגוף של הבן אדם, שהחושים של רעה וצמא ודברים כאלה לא מתפקדים כראוי. בעיקר תינוקות צריך מאוד להיזהר. לפעמים התינוק לא בוכה והוא צמא. הוא לא מביע את חסרונו. לא פעם מתייבשים תינוקות בגלל הדבר הזה. לכן תשימו לב, את האימהות רצות כל הזמן, תאכל, 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 שלא תתפגר לי. הן מרגישות, אולי הוא לא בוכה, לא, אין לו תיאבון או משהו כזה. אז הרעב לכאורה זה קושי, זה מסך, אבל זה איתות, חסר כאן משהו, צריך לתקן. זה שאתה לא מרגיש טוב, זה סימן טוב. סימן שיש קלקול. זה שכואב לך השן, אתה רוצה להגיד תודה או לא תודה? מה אתה צריך להגיד?
תודה.
מי אמר תודה? למה?
צריך לדעת שיש
חסימה ועוד חודש לך. לכן, הסתר הפנים והמסכים האלה והלא טוב הזה, זה איתותים שמערכת הרוחנית, המוסרית, הפנימית, מוטטים לנו. אתה לא בסדר, תתקן, 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 תתנקה, תכשיר את עצמך, כן לראות את אור השם. זה מובן. לא כל אדם זוכה לדבר הזה. יש אדם שלא טוב, לא, לא אכפת לו משום דבר. יש אדם שלא טוב, הוא אומר, אני כן, אני צריך לתקן משהו בתוכי. וזה, אתה מבין את הרעיון? טוב, בוא נראה את הסעיף הבא. כן. הרמוניה זה התאמה. אתה, אני בדקתי את זה באינטרנט, אתה חלק ממשהו. תרצה או לא תרצה. כל אחד מאיתנו הוא חלק מרקמה, חלק מעולם. ככה אלוקים ברא, העולם הוא אחדותי, הוא מערכתי נאמר. וכל אחד מאיתנו הוא חלק מהמערכת הזאת, חלק מהדבר. כשאתה חי בהתאמה עם כל המערכת, זה נקרא הרמוניה. הרמוניה זה שאתה רואה את התזמורת הפיל הרמונית. כל הכלים של כל אחד הוא כלי אחר, אבל בסך הכל זה מוזיקה אחת, זה עניין אחד. זה נקרא הרמוניה. מה קורה כשאתה לא בהרמוניה? אתה לא בהרמוניה, אתה לא מתאים, אתה לא מתאים לחברה, אתה לא מתאים לעולם שאתה חי בו, אתה זר, אתה נטע זר, אתה מרגיש שלא לא טוב. זה נקרא חוסר הרמוניה. חוסר הרמוניה נובע ממי? ממך, נכון. חוסר הרמוניה הוא לא נובע בגלל זה או בגלל ההוא, אלא בגלל שאתה לא השתלבת במערכת כראוי. דרך משל, בוא ניקח לא עלינו את המחלה הנוראה הזאת של הסרטן. כל המחלה הזאת, מה זה המחלה הזאת? שזה תא בתוך גוף האדם, הוא לא חי בהרמוניה עם התאים מסביבה. הוא לא רק שהוא לא חי בהרמוניה, בהתאמה עם כל הסביבים, הוא מפריע את הסדר. הוא מייצר תאים שלא אכפת להם, הם אגואיסטים. הם חיים לעצמם, לא אכפת להם מהמערכות האלה, וזה דבר נורא והיום. אותו דבר גם האדם, סליחה שאני אומר, אדם שאין בו הרמוניה עם העולם שהוא חי בו, הוא כמו תא סרטני כזה. הוא הורס. הוא ממש גורם נזקים לעצמו, לסביבה, למשפחה, לחברה, לכל מה שנסביב, בגלל חוסר התאמה, חוסר הרמוניה. ומאיפה זה מתחיל? מהבחירה החופשית שלך, מההתנהגות שלך. זה מובן הנושא של ההרמוניה. כן.
כל
חטא,
הוא
סותן
באופן ספציפית, בהערה של התחום שלו, או של באופן כללי?
כן, יש ספר שנקרא שערי קדושה, של הרבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, תלמידו של הארי ז"ל. אז בחלק השלישי הוא עוסק במה שאתה שואל כרגע, בין השאר. הוא אומר לאדם, יש, סליחה שאני אומר דברים כאלה גבוהים, אבל אני מצטט ממנו, יש נפש טבעית ונפש שכלית. ככה הוא מסביר את זה. החטאים זה קשור לדבר הזה. הוא אומר שהנפש השכלית של האדם, שזה הנשמה האלוקית, החלק אלוה הממעל של האדם, שנמצא בו, היא נפגמת על ידי העבירות של מצוות נפש. עשה, אם אדם נמנע מלעשות מצוות עשה, או מלא תעשה, שהוא עושה עבירות שלא תעשה. אם הוא נמנע, למשל, נמנע מלקיים מצוות עשה, נתנו קודם דוגמה, יש מצוות עשה לכבד את ההורים, אם אתה נמנע מלכבד את ההורים, זה חיסרון בך. ויש מצוות לא תעשה, כתוב לא תגנוב. אתה עושה מה שהתורה אוסרת עליך. זה פוגם את הנפש השכלית. אבל יש גם הנפש שהוא קורא לה הנפש הטבעית. הנפש הטבעית היא קשורה למידות של האדם ולמאכלים של הבן אדם וכל הדברים האלה. לכן הוא אומר, כשאדם פוגם במידות שלו, הוא פוגם בנפש הטבעית שלו. שהוא פוגם במאכלים שלו, הוא פוגם בחלק הצמחי של הנפק הטבעי שבו, כן. זה דברים עמוקים, פנימיים, בפנימיות התורה. זאת אומרת, יש בהחלט קשר בין העבירה ובין הפגם שהיא פוגמת. לכן חז"ל אומרים שהמצוות הן כנגד רמח איברים ושסה גידים, ויש ספר, ספר חרדים, שמסביר כל מצווה לאיזה עבר זה שייך. למשל, אם אתה פגמת בפה שלך, בדיבור שלך נאמר, אז פתאום אתה בפה הרוחני שלך פגום. הפה הפיזי אני לא מדבר, אבל העבר הזה שנקרא הפה, אם פגמת בהירורי העבירה, אז מה פגום? הלב שלך פגום. דוגמה, כן, כל דבר בזור שלך. ואם פגמת, אומרים, בכעס, למשל, זה מידה לא טובה להיות כעסן, אז אומרים, אתה פגמת בקודש הקודשים שלך, ופוגם בלב שלה, בפנימיותו של האדם, כן. תורה שלמה כיצד העבירה קשורה לאיזה עבר, לאיזה כוח בתוך האדם. אתה ללמוד את זה, לוקח 70 שנה, יש לך זמן? סבלנות. טוב רבותיי, שיהיה לנו יום טוב.